שלום וברכה. ובכן, קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר באר הגולה מאת המהר"ל מפראג. הספר, אנחנו בבאר רביעי, במהדורה המצויה לפנינו, זו שהיא מהדורת צילום של האחים הוניג מלונדון, זה בעמוד עין וו, בעמודה השמאלית. למה זה מצחיק? עמודה הימנית, כן, אבל למה זה מצחיק? טוב, אם כן, אנחנו בעמודה הימנית, בעמוד עין וו, נזכיר את הרקע. המהר"ל מתמודד כאן עם ביקורת שהותחה על ידי אינטלקטואלים מסוימים נגד חז"ל. מה הטענה נגד חז"ל? שחז"ל אומרים שטויות, חלילה להם. מדוע? כי הם ראו באגדות דברים מוזרים, לא הגיוניים. אז סימן שחז"ל לא יודעים מה זה היגיון, ולכן אפשר לדחות את דבריהם. אגב, יש לציין שאותם המבקרים אינם אנשים שאינם מאמינים בקדושתו של התנ"ך. הם מקבלים את התנ"ך כספר מחייב אפילו, רק אומרים שחז"ל הם עשו מה שבראש שלהם. והטענה היא בנויה על אגדות. יש אגדות מאוד מוזרות אצל חז"ל, ומה שהמהר"ל מסביר זה שאותם המבקרים לא הבינו שיש לחז"ל שפה משלהם, ושהשפה הזאת איננה זהה לשפה של הפילוסופים. מי שרגיל לסגנון הפילוסופי, כשהוא קורא את דברי חז"ל, זה באמת מוזר לו, הוא לא יודע איך להתמודד עם זה. אבל מצד האמת, ברגע שמבינים מהי השפה של חז"ל, רואים שהם רואים דברים עמוקים ביותר. המהר"ל לא מביא כמובן את כל האגדות העוסקות בזה, אבל הוא מביא כמה מהבולטות בתמיהותן. למשל, אותה אגדה במסכת תענית, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם באמצע, והם מראים עליו באצבע שנאמר, הנה אלוהינו זה. הבינו לו. אז זה המהר"ל הסביר שאין הביטויים האלה ביטויים גשמיים, אלא הכוונה תיאור של שלמות ההשגה והשמחה שיש בהשגה על ידי אותם הצדיקים. כן. יכול להיות? כן, לפי זה כן. אתה אומר ככה, אם הקדוש ברוך הוא יושב, אז הוא לא רוקד. כן, הוא לא צריך את זה. כן. מה? השלמות של הנברא זה לרקוד, כן. עכשיו, המהר"ל הסביר לנו בהרחבה את עניין המחול, שזה השלמות של היציאה אל הפועל, על ידי השכל וכו'. כאן הוא מוסיף לנו עוד קצת כמה עניינים, בעמוד עין וו, בעמודה הימנית. דיבור המתחיל, וכדי. נדמה לי שלשם הגענו בשיעור הקודם, אני לא טועה. זיכרוני אינו מזחיחני. כן, בבקשה. אתה שואל, מהשיעור הקודם, שהמהר"ל הסביר שבעולם הזה יש מסך מפריד בין הבורא לנברא, שזה הצד העכור שבחומר, ואתה מקשה, הרי מצאנו שיש עבודת השם דווקא על ידי הקדושה שבחומר. יש עבודת השם דרך החומר. כן, אפשר לענות או שמדובר על הבחנה בין החומר העכור לחומר שאיננו עכור. אבל ניתן גם לומר שהמהר"ל איננו מדבר מהצד הזה בכלל. זאת אומרת, המהר"ל איננו מרבה, בכלל במשנתו, לתת ערך עצמי של קדושה לחומר. יש כמה מקומות שהוא עושה את זה, אבל מאוד בזהירות. והנקודה, הפדגוגיה של המהר"ל היא לא בכיוון הזה. מה שאתה מדבר זה דברים שמצאנו יותר ברמח"ל, עוד יותר ברב קוק, אבל זה עוד לא במהר"ל. הוא נמנע מזה, כי הרי אמרתי שיש כמה מקומות שהוא כן רומז. אבל זה נדיר. כן. וכדי, עכשיו בואו נקרא בפנים. וכדי להעמיד אותך על עניין המחול בשלמות. תדע עוד. כי בעניין המחול הזה, באו לבאר לך מעלת הצדיקים לעתיד, שיהיו נבדלים מן החומר. כמו שהוא יתברך, נבדל קדוש, ובכל מקום שנקרא הוא יתברך קדוש, רצו לומר שנבדל מעניין החומר. ולפיכך אמרו שיעשה הקדוש ברוך הוא מחול הצדיקים גן עדן, שיתעלו הצדיקים מן צירוף החומר לגמרי. ומזה הטעם, כאשר מקדישים לקדוש ברוך הוא, מרקדין ומתעלין למעלה ואומרים קדוש, קדוש, קדוש. זאת אומרת שהמהר"ל מכיר את המנהג שיש אצל היהודים כשאומרים קדושה, שיש כמין ריקוד, לא בדיוק ריקוד, התרוממות. התרוממות מעל הקרקע כשאומרים קדוש. למה? זה בא לציין את ההתעלות מעל החומר. ולכך הוא מרקד, הוא מגביע עצמו, והוא הסתלקות מן הגוף. ואז יאמר קדושה אליו יתברך, ודבר זה מבואר, אין להאריך כאן. אמנם מה שאמרו שיעשה מחול לצדיקים, ולא אמר בלשון אחר, שיהיה להם ריקוד, להורות על עניין ההתעלות הזה. כי המחול הוא סיבוב ועיגול. כן, הרי ריקוד הוא לא דווקא בריקוד, הוא לא דווקא בעיגול. כן, אפשר לרקוד כל מיני ריקודי דיסקו, למשל, שהם לא בעיגול. אבל המחול, בהגדרה, הוא עגול. לכן הוא אומר, יש חשיבות לזה שזה יהיה עגול דווקא. כן? להורות על עניין ההתעלות הזה, כי המחול הוא סיבוב ועיגול, ואין עיגול בלא אמצעי. וידוע כי האמצעי שהוא תוך העיגול, הוא נבדל מכל העיגול. כי האמצעי הוא עומד בפני עצמו, אינו נוטה לא לימין ולא לשמאל, לא לפנים ולא לאחור, ובשביל זה האמצעי הוא נבדל מן הכל. טוב, כאן יש איזה מושג מרכזי מאוד במשנה של המהר"ל. יש למהר"ל מושגים שהוא מחדש או שהוא שם עליהם את הדגש. אחד המושגים היותר מרכזיים במשנת המהר"ל זה האמצע. האמצע, שם נמצא האלוהי. ניתן דוגמה פשוטה. יש מצוות בין אדם למקום. יש מצוות בין אדם לחברו. ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בין אדם למקום או בין אדם לחברו? המהר"ל יענה, הוא נמצא באמצע. אבל הגישה של המהר"ל היא שהאלוהי הוא באמצעי. כמו שלמשל, אם יש חפץ כלשהו שיש לו מרחב, הנה, משטח. למשטח יש קצוות. איפה שיש קצוות? זה המוות. כי זה הסוף של המשטח. אז איפה נמצאים החיים? באמצע. אז כל מקום שבו יש אמצע, יש אינסופיות, יש אלוהיות. מקום שיש בו קצה, שם אין אלוהות. נכון, לכן עץ החיים הוא בתוך, אומר רש"י, אמצעו של גן, תוך הגן. כן, והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. בריחים אחרים שהם לא בתוך הקרשים, הם לא מבריחים מן הקצה אל הקצה. כלומר, האמצעיות היא גם כוללות. לכן, אם הקדוש ברוך הוא נמצא באמצע, הכוונה ששם נמצא האלוהי. כדי להשיג את האמצעי, אני צריך מחול. כי המחול הוא עיגול, ולכל עיגול יש אמצע. אין לך צורה שיש לה אמצע יותר מן העיגול. אמנם בכל צורה אפשר להגיד עיגול, אבל מי שזה מהותי לו שיש לו אמצע, זה לעיגול. אז האמצע הוא האלוהי. למשל כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ואמר כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. ארץ לעולם הבא. אבל למה לקרוא לעולם הבא ארץ? אומר המהר"ל בדרך חיים, בגלל שהארץ היא באמצע. ואין לך דבר נצחי כמו האמצע, שהוא עומד קבוע ואינו משתנה. מובן? היא באמצע של הכל, מה? אתה לא ראית? מה? אתה רואה, יש כדור הארץ, והכל מסביב לזה. לא, השמש, אתה רואה שהיא בתנועה. לא, אבל אתה רואה שהכל בתנועה, רק אנחנו לא זזים. מה? מה זה משנה? לא הבנתי מה אתה רוצה. אתה מבין מה שאני אומר? קופרניקוס ודאי שהוא הוכיח שמבחינה אסטרונומית זה לא מחזיק מים, מה שאמרנו. אבל החידוש הוא שגם המהר"ל יודע את זה. המהר"ל קרא את קופרניקוס. אלא הוא מדבר, כן, זה לא עניין של הגדרה, הגדרה מדעית, זה הגדרה ערכית. הארץ זה מה שבאמצע, זה ההבנה, זה הגדרה של ארץ. זה שבאופן מעשי, טכני, אנחנו יודעים שכדור הארץ מסתובב מסביב לעצמו, מסביב לשמש וכו', זה לא מגרד את המהר"ל, כי המהר"ל לא חושב שהאמירות האלה הן מדעיות. מובן? זה לא הגדרה במדע. כן, כמו שאני אגיד לך, למשל, גיבור כארי, אני לא יודע אם הארי הוא יותר גיבור מהצבי. לא בדקתי, צריך לבדוק את זה הורמונלית. כן? האם יש לו הורמונים של גבורה, או לא, או שרק יש לו כוח. כן? או, אני יודע, אז כנמר, הנמר הוא אז? אני לא יודע, זה דבר שצריך לבדיקה. אבל זה בכלל לא משנה. כן? או שחסידה שהיא עושה חסד עם חברותיה. לא יודע אם מישהו אי פעם בדק מבחינה מדעית את המשמעות של האמירות האלה. אבל זה אמירות, הייתי אומר, סימבוליות. זה בעולם הסמלים, איך שאנחנו חיים את זה. או כמו שהמהר"ל אומר שהתרנגול יש לו רגישות אל שינויי הזמן, בגלל שהוא עושה קוקוריקו בבוקר. זה לא, אפשר להסביר את זה אחרת. אבל מבחינתנו, בעולמנו, זה מה שזה אומר.
היה בכלל אפשר
להגיד
למסקנה של קופרניקוס,
מהדעה הזאת? כן, ודאי. הרי המהר"ל קיבל את דברי קופרניקוס. בסדר? טוב. מה? איך יודעים את זה? הוא כותב את זה בעצמו. כן, אתה יודע איפה הוא כותב את זה? בבאר הגולה. לא פה, יותר מאוחר. וגם תלמידו, רבי דוד גנץ, מעיד על כך. בספרו נחמד ונעים, שבו הוא מספר גם על הפגישות שהיו בין בין המהר"ל לבין תלמידו של קופרניקוס, האסטרונום טיכו ברהה, במצפה הכוכבים ליד פראג. והוא עצמו, רבי דוד גנץ, היו לו שיחות באסטרונומיה יחד עם קפלר, יוהאן קפלר, שהיה תלמידו של טיכו ברהה. אז היה קשר, הם ידעו. כן. כן, כלומר, בעוד שאדם כמו דקארט, קצת אחרי המהר"ל, הוא מנסה עדיין להחזיק באסטרונומיה הישנה על ידי כל מיני הסבירים של מערבולות בתוך הרקיע, המהר"ל לא התבלבל, הוא אומר לא, בסדר, זה אסטרונומיה חדשה, מקובל, אין לו בעיה. אסטרונומיה נובה, או כמו שקורא לזה המהר"ל בעצמו, תכונה חדשה. מה אפשר את החידוש המדעי הזה? יש הרבה דברים, אבל מה זה משנה עכשיו? היו כמה קושיות באסטרונומיה. אגב, חלק מהקושיות נמצאות אצל הרמב״ם בעצמו, במורה נבוכים. יש לו פרק שלם עם קושיות באסטרונומיה. שהקושיות האלה נפטרו על ידי השיטה של קופרניקוס. טוב. איפה אנחנו? וכדי להעמיד אותך, אז, כן, אז, לא, זה התחלנו כבר. מה? כי כאשר יאמר שהוא קדוש, רצה לומר שהוא נבדל מן הגוף, שזה עניין הקדושה, שהוא נבדל מן הגוף, מובהר הוא למבינים. וכאשר הוא רוצה להקדיש לו יתברך, ולומר שהוא יתברך קדוש נבדל מן הגוף, יש לו להתעלות מן כבדות הגוף. כי איך יהיו מקדישים לו יתברך, והאדם עם הגוף. ולכך הוא מרקד ומקביע עצמו, והוא הסתלקות מן הגוף. ואז יאמר קדושה אלא יתברך, ודבר זה מבואר אין להאריך כאן. אמנם מה שאמרו שיעשה מחול לצדיקים, ולא אמר בלשון אחר שיהיה להם ריקוד להורות על עניין התעלות, הזה כי המחול הוא סיבוב ועיגול ואין עיגול בלא אמצעי, וידוע כי האמצעי שהוא תוך העיגול הוא נבדל מכל העיגול, כי האמצעי הוא עומד בפני עצמו, אינו נוטה לו לימין ולא לשמאל, לא לפנים ולא לאחור, ובשביל זה האמצעי הוא נבדל מן הכל. לכך אמר כשנתברך יושב ביניהם תוך העיגול, כי כל נקודה ונקודה שהוא על העיגול הוא פונה לנקודה האמצעית שהוא נבדל משאר חלקי העיגול. ודבר זה ידוע כי הנקודות שהם על העיגול כולם הם פונים על ידי הקווים הנמשכים מן הנקודות שהם על העיגול. מה? לא הבנתי. רדיוסים, כן. כן, על העיגול, אל הנקודה האמצעי, לא יסורו ימין ושמאל, ובכן עניין הצדיקים ומעלתם במחול הזה, שהוא התפשטות מן החומרי לגמרי, עד שיהיו פונים אליו יתברך, מתחברים עם השם יתברך, כמו שמתחברים כל הנקודות שהם על העיגול, עם האמצעי במה שהם פונים אליו ונמשכים אליו, על ידי הקווים נמשכים אל האמצעי. וזה שאמר שיש מחול הצדיקים, הוא התעלות מן החומרי, עד שיהיו נמשכים אחר השם יתברך, כמו שימשכו כל הנקודות אשר הם על העיגול, אלא נקודה אמצעית. והוא יתברך, האם כל זה נבדל מן הצדיקים, כמו שנבדל האמצעים, מן העיגול, כמו שהדבר, לכן הוא באמת, הוא לא רוקד איתם. והבן מה שאמר, שיהיה להם מחול. אשר כל מחול הוא סיבוב, שלא יאמר כי יש לכל צדיק מעלה מיוחדת, ואין אחד כולל כל הדבקות. ולפיכך, אמר שיהיה להם מחול שהולך בסיבוב. מה פירוש הדבר? היה אפשר לעשות מעגל מסביב לקדוש ברוך הוא, בלי שהמעגל יזוז. כן, כולם עומדים. אז כל אחד יש לו זווית ראייה משלו. אבל ברגע שמתחילים להסתובב, כל אחד באיזשהו שלב עומד בזווית שבה חברו עמד לפני כן. אחד הסיבות של המחלוקות בין בני אדם ובין הצדיקים בפרט, זה שכל אחד רואה מזווית אחרת. ואתה לא מסוגל, בזמן שאתה מסתכל בזווית אחת, לראות את האמת שמצד הזווית של חברך. אבל כשאתה עושה סיבוב, אז פתאום אתה מאחד את כל התפיסות כולן. זה מה שאומר, ואילו לא היה זה מחול, היה כל צדיק מיוחד בדבקות מיוחד. ולא שהיה לו דבקות מכל, אבל כאשר יש לו מחול שהולך בסיבוב, כמו שהוא נע. מה אתה רוצה? מה, בשמחת תורה גם כן בעיגול? יש מרכז. למה? לוקחים זקן, והוא עומד עם ספר תורה באמצע המעגל, כל ההקפות. כן, ככה ההלכה, שאחינו הספרדים שומרים עליה. כן? כן. עיגול, אז הוא הסביר שעיגול, זה הכוונה שאין עיגול בלא אמצעי. לא, כי מכל הצורות, הצורה שהיא מיוחדת לזה שיש לה מרכז, זה דווקא המעגל. לעומת שאר הצורות, שאין עיקר עניינן זה שיש להם אמצע. אמנם יש להם אמצע, אבל זה לא עיקר עניינן. העיגול הוא צורה גיאומטרית שמוגדרת ביחס לאמצע כלשהו. לעומת זה, למשל הריבוע, הוא מוגדר על ידי זוויותיו. נו, אז מה? לא, שלכולם יש כל ההשגות, זה מה שהוא אומר. כן? זה מה שהוא אומר. כשבן שהולך בסיבוב, אני עומד בהתחלה, בנקודה שבה אתה לא עומד, אבל בזה שלב אני אגיע לנקודה שלך ואתה תגיע לנקודה שלי. כן? אבל, מה? כן? אתה כבר מציע הצעות שיפור. שלעתיד לבוא יעשו כמה מחולות, ואז יהיה מעגל קרוב ומעגל רחוק. תראה, אני הייתי עושה את זה בכיף, כן? כי אני חושב שיש צדיקים שמבינים יותר מאחרים, אבל זה איך שאני מבין. יכול שעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה שלום עם כולם, ואז יש רק מעגל אחד. מעגל גדול, יש הרבה צדיקים, לא? מה אתה אומר? לא שומע. נכון. אז זאת אומרת שלא יהיה מעגל פנימי ומעגל חיצוני. כן. השאלה היא מה יהיה עם הצדיקות. מה עם הצדיקות? טוב. מה? אבל, מה? מתחברים מצד הזווית. כלומר, שיש פנייה, הוא קורא לזה פנייה, שכל נקודה בעיגול פונה אל האמצע. פנייה זה סוג של חיבור, אבל זה חיבור לא של, של התאחדות, אלא של דיאלוג. אז לכן אני אומר, זה גם הולך בסיבוב. גם זה. יש עצם הצורה המעגלית, ויש זה שזה מחול, שזה בתנועה. אבל כאשר יש לו מחול שהולך בסיבוב, הוא נגד השם יתברך, כלומר מול השם יתברך, בכל החלקים אשר הם נוכח הנקודה האמצעית. ומזה יש ללמוד, כי יש לצדיק לעתיד חיבור אל השם יתברך. לא מצד מה, כלומר לא באופן חלקי, רק מצד הכל, באופן מושלם. כאשר המחול שהולך בסיבוב, הוא כולל כל העיגול. והבן הדברים האלו, וזהו המחול שיש לצדיקים. ואלו דברים גדולים ונוראים כאשר תבין אותם. ואמר שמראים עליו באצבעו כל אחד ואחד, שכל דבר שמראים עליו באצבע הוא דבר מיוחד מן השאר. כן, אם אני מצביע על משהו, אני רוצה להפריד אותו מן השאר. אני אומר, החפץ הזה, סימן שאני בחרתי בו מכל החפצים. זה ההצבעה. אז ההצבעה הפירושו שאני מבדיל, מבדיל מפריד, נכון? אז אומר, שכל דבר שמרים עליו באצבע הוא דבר מיוחד מן השאר, ורצה לומר כי הצדיקים מצד התעלות הזה יש להם דבקות עם אמיתתו במשהו יתברך מיוחד ונבדל מן הנמצאים. כלומר, מהצד הנבדל של האלוהות, הטרנסנדנטי של האלוהות. ולפיכך, מרים עליו באצבעם. הוא הכרת אמיתתו במשהו נבדל מכל הנמצאים. כי הצדיקים, להם מעלת העיגול, אשר כל הנקודות אשר הם על העיגול נמשכים אל הנקודה האמצעית, כי דבר זה מורה שהם מתחברים, נמשכים אל אמיתתו, ומשהו מיוחד נבדל מכל, כמשפט הנקודה האמצעית כמו שבארנו. והתבהר לך פירוש דברי חכמים במחול הקדוש. ופירש, מה?
כל אחד עובד, כל אחד בעצם עובד בפינה שלו, במה שהוא מצבר, שהוא עובד איתו בכללות של העיגול.
אז זה מה שהוא אומר. אם אתה בעמידה, אז זה רק מנקודה שלך. אבל אם אתה גם בתנועה, אז אתה כולל גם את המבט של חברך. לא, אבל הוא לא מדבר פה על הבחנה בין עמידה לישיבה, אלא בין עומד ונע. כן? אפשר להיות בעיגול בלי תנועה. נכון, אבל הוא אומר, המחול זה שזה גם עם תנועה. הייחודיות שלך היא נשארת וכלולה. כלומר, זה שאני ייחודי, בעולם הזה זה גורם לי לדחות את הייחודיות של השני. ויש אפשרות של ייחודיות עם הכללה. והתבהר לך, פירוש דברי חכמים במחול הקדוש. ופירשנו פנים הרבה. כן, כלומר, הוא נתן מספר הסברים של המחול. האחד, שזה הנבדלות מן החומר. השנייה, שזה הקדושה. השלישי, שזה הכוללות. כן, והייחודיות. ופירשנו פנים הרבה, וכולם פנים כהלכה, ואין אחד פונה מן האמת. ואיזה דרך שהוא מובן לך יותר, תוכל לבחור. אך האחרון, כלומר הפירוש האחרון שהוא נתן, הוא דרך העולה בדרך הישר ואמת, והוא צרוע החיים, ואותו תבחר. כלומר, אם אתה מסוגל להזדהות עם השלישי, אומר המהר"ל, אני מעדיף שתעשה את זה. ואם כי אפשר לכתוב דברים נוראים, ואם כי אי אפשר לכתוב דברים נוראים כאלו, רק כי הדברים האלו מועטים בכתב. ורובם חכם יוסיף חוכמה ודעת. והוא יתברך, יחפר בעדנו. כלומר, המהר"ל בעצם אומר, גיליתי סתרי תורה, לא הייתי צריך לגלות את זה. אבל הייתי צריך בגלל הביקורת שהותרה בחז"ל, אז לא הייתה לי ברירה. ויעשה אותנו זנב לזנב הצדיקים במחול הקדוש הזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.